דיברה על הבגדים שאדם צריך לדבוס בשעת התפילה. יש חלק מההכנה לתפילה זה שאדם ילבש בגדים מתאימים, שיהיו מתאימים להתפלל, לעמוד לפני השם יתברך. הדבר האחד הראשון, חובה שיהיה לאדם חגורה. הגמרא אומרת שמה, למסר המיינה, כלומר לחגור את חגורתו, משום היכון לקראת אלוהיך ישראל. אדם צריך להתפלל, להתפלל בקדושה ובטהרה. אחד מהדברים של הקדושה של האדם, כמו שנבהר בהמשך, שיהיה לו חגורה סביב הבטן, שתחגור את גופו. הגמרא מביאה שם גם, רבה ברב הונה, הווה רמי פוזמקה, כלומר, היה לובש, היה לו גרביים מיוחדות, זה זמנם גרביים של עור, שנקראים פוזמקים, שאדם היה הולך למקום של מלאכים, שרים, היה דרכם לדבוש, לנעול את הנעליים האלה, זה סוג של גרביים עבות כאלה, זה שזה קישוט, מה שאומר היה מתקשט. רב כהנה, גם כן היה לובש פוזמקה, והיה מכין את עצמו, וכך גמרא אומרת, הוא מתייפה, לפני שהיה הולך להתפלל, משום היכון לקראת אלוהיך ישראל. אז האמת, יש מחלוקת ופוסקים לגבי חגורה בתפילה. זה תלוי מאיזה טעם צריך לחגור חגורה בתפילה. לכן זה ההבדל בין עדות אשכנז לעדות הספרדים. עדות אשכנז יש להם חגור מיוחד, שנוהגים לחגור אותו סביב המעיל או סביב המכנסיים בשעת התפילה. הספרדים לא נהגו בזה. הסיבה היא, יש מחלוקת בין הראש ובעל התרומות, שניהם פוסקים אשכנזים, הם אומרים, כיוון שהגמרא אמרה, היכון לקראת אלוהיך ישראל, אז אני צריך עוד חגור מיוחד לתפילה. לכן הם אומרים, בנוסף לחגור הרגיל שיש לי, אני צריך שיהיה לי אזור נוסף. אזור זה חגור. כמו עוזר ישראל בגבורה. זה צריך נוסף. אבל יש ראשונים שחולקים על זה, כמו בחזור ויטרי שבולע לקט, רב סעדיה גאון, שהם מהגאונים. הוא אומר לא מטעם זה, מטעם שליבו לא יהיה רואה את הערבה. שלחה, שאדם אפילו נמצא בתוך מים, משנה ככה אומרת. הוא ראשו מחוסה ורוצה לברך איזה ברכה אסור, לפני שליבו רואה את הערבה. המים צדולים, שקופים, והלב שלו, החזה שלו חשוף, רואה את האיבה. גם אם הוא לבוש, נגיד, איזה חלוק על בשרו, ואין דבר שמפריד בין בשרו לאיבה, אז זה הרגל לא צמוד לגמרי. הלב, שם נמצאת השכינה, השכינה בלב. הוא רואה את האיבה, אסור לך להגיד דברי תורה. משנה שם כתוב, שמה יעשה? ישחשך עם הרגליים שלו ברצפה, הוא נמצא בקרקע, הוא טובלים במעיינות, או מתרחצים שם. למטה יש אפר. אז כשהוא ישחשך עם הרגליים, הוא מעלה את האפר, מערבל אותו יחד עם המים, המים הופכים להיות לא שקופים, ואז הלב לא יראה את הערבה. עכשיו יוצא לפי זה, מה נפקה מינה בין שני הטעמים האלה? שני טעמים, למה צריך בתפילה חגורה? רב סעדיה גאון אומר, בשביל שליבו לא יראה את הערבה. ולו הראש, ובעל התרומות אומר, לא, צריך לקרוא לקראת אלוהיך ישראל. היום כולנו, יש לנו לבנים, אנחנו לובשים לבנים שיש להם גומי. והגומי הזה הוא לוחץ על הגוף. הוא אדם לובש מכנסיים, המכנסיים האלה מהודקות לבטן, אם זה על ידי חגורה, אם זה על ידי רצועה, אם זה על ידי כפתורים, כל מיני דברים אחרים. זה לוחץ, אני לא מדבר באחד שזה לא לוחץ. ואז יש הפרדה בין אזור הבטן לאזור החזה. והלב אינו רואה את העיפה. אז אם כן, הפטור. זה לפי רב סעדיה גאון, זה בסדר גמור. אלא אם כן הוא יהיה בשפת הים, וגם בשפת הים, גם אדם שלובש בגד ים, יש הבגד ים יש לו גומי, זה לחוץ, זה לא יכול ליפול, אחרת ייפול. אז איך שלא יהיה, הוא סגור. אבל לפי שיטת הראש, צריך בנוסף לזה לתפילה מיוחד. לכן, האשכנזים נוהגים כשיטת הראש. שהוא אומר שצריך יכון לקראת אלוהיך ישראל, בנוסף לחגור שיש לי, אני עושה חגורה נוספת. אבל הספרדים נהגו, כמו רב סעדיה גאון, שאין צורך בדבר הזה. כך כותב רבנו ירוחם, שגם הוא היה פוסקים מהאשכנזים, הוא הביא אותו הבית יוסף, הוא אומר שאם אדם רגיל כל יום שיש לו חגורה, הולך עם חגורה כל הזמן, אז זה לא צריך חגורה מיוחדת לתפילה. האמת יש הרבה אנשים שכוונה מתקינים חגורה למכנסיים בגלל הדבר הזה, כדי לצאת ידי כל הדעות. ואז לשיטת רבנו ירוחם, הוא אומר, אם יש לך חגורה כל היום, לא צריך עוד חגורה על החגורה. מה נשקע מנה, יש לך כבר חגורה. בזמנם היו נוהגים הרגלי לבישה שהיו לובשים בזמנם, לא היו שמים חגורה, לובשים חלוק כפה, ואז בשעת התפילה הוא אומר, תיזהר, תסגור עם חגורה. אבל היום בימינו, שבלב הכי יש לנו כמה מיני בגדים והם כן לוחצים ומהודקים על הגוף, אין חשש כזה, לכן יהיה מותר. זה דבר שולחן ערוך כותב שצריך לשים, אפילו יש לו חגורה צריך לשים. אמרו שולחן ערוך מדבר שלא מפסיק בין ליבו לערווה, אבל אם מפסיק בין ליבו לערווה יהיה מותר. זה לגבי החגורה, וכך הביאו גם ראייה מהברכה. אז כמינה, יש מחלוקת גם נוספת, האם צריך לשים חגורה גם בשאר ברכות או רק בשעת התפילה. פשט הגמרא משמע שבשעת התפילה בלבד צריך שיהיה לו חגורה, שלא בשעת התפילה לא צריך שיהיה לו חגורה. למה? הגמרא ככה אומרת, בזמן הגמרא, כך הביא הרמב״ם, את כל הברכות האלה היו מברכים מיד כשהיה צורך. למשל, כאשר היה פוקח עיניו היה אומר, הנותן לסכבי בינה לבחי מידם בנהלה, אחר כך מברך פוקח עברים, שהיה קם מהמיטה מיד היה מברך, מתיר אסורים, הוא בא לעמוד, אז אומר זוקף כפופים, מתחיל ללכת המכין מצעדי גבר, לובש בגדיו אומר מלביש ערומים, שם כובע בראשו עוצר ישראל בתפארה. כך כותב הרמב״ם שזה היה בפועל, ככה היו עושים. שם חגורה, אומר עוזר ישראל בגבורה, לפני זה הוא ברך איזה 10 ברכות ולא היה לו חגורה. אז מה משמע? שאפשר לברך ברכות גם כשאין חגורה. וחייבי הוא ראיה מהרמב״ם, הוא אומר שלב שלב, הוא מספר לך הרמב״ם בדיוק בפועל, היום אנחנו לא עושים כך, היום אנחנו גומרים ליטול ידיים ושירותים ואחרי זה מתלבשים, ואז אדם הולך לוקח הסידור, טוב שיברך את זה מתוך הסידור, מברך את כולם כמו שצריך, או כמו שכותב השולחן ערוך, מסדרים את כולם בבית הכנסת, בא לבית הכנסת קורא את הכל. זה מדובר באחד שבאמת יש לו זמן, הוא מגיע מוקדם לתפילה, זה משהו אחר. אבל הרמב״ם לא ככה כותב, הרמב״ם כותב מדבר בזמנם שמתי שהיה עושה איזה דבר שהוא מיד היה מברך על זה. אז איך הוא מברך לפני כן ואין לו חגורה? וכאן ראיה שבשאר ברכות הרמב״ם סובר לא צריך חגורה. כל מה שאמרנו שצריך חגורה זה רק לגבי שעת התפילה ב-18, אבל לפני זה לא צריך, לא משנה, העיקר שיברך אותם בכוונה, שיהיה מרוכז באותה שעה ויחשוב מה שהוא מברך. עדיף בישיבה, אבל אם הוא יש סוג בן אדם, הוא אומר, שמע, אני לא יכול לכוון בישיבה, מרגיש הוא יש לו יושב על קוצים, מה נעשה לו? אז שיעמוד ויברך, העיקר שיברך את זה מתוך כוונה. עכשיו, ספר האשכול כותב, כל דבר שבקדושה צריך חגורה, לא רק בתפילה, הוא חולק, אבל מעיקר הדין, יוצא מעיקר הדין, חגורה אין צריך אלא בשעת תפילה, אבל להפסיק בין ליבון הערווה זה תמיד צריך. למשל, אם אדם נמצא בשפת הים, או אדם יוצא מהמקווה, שהרבה אנשים מבלים, לא יודע, מבלים הרבה שעות, שליש מהחיים שלהם, בתי מרחץ וסאונות וכל מיני ג'קוזים למיניהם. ואז הוא יוצא משם, הוא לובש איזה חלוק, ואין לו גומי במכנסיים. הוא לובש חלוק. ובאמת יש לו בעיה, הוא רוצה לברך שהכל נהיה בדברו, הוא רוצה לשתות, הוא צמא, הוא רוצה לקחת איזה דבר, צריך להיזהר שיפסיק בין ליבו לערווה. אז הוא או שישים חגור, יקשור, כי אחרת הוא, יש בעיה להזכיר שם שמיים, הוא מזכיר שם שמיים כשליבו רואה את הערווה, זה אסור, אפילו שהוא מחוסה. כיוון שבפנים זה לא בסדר, בפנים הלב רואה את הערווה, זה אסור, צריך לדעת את ההלכה הזאת, שזו הבעיה. זה לגבי חגורה. עכשיו לגבי, יש הלכה נוספת, אסור להתפלל עם כפפות על הידיים. אסור להתפלל עם כפפות על הידיים, כך מביא הגאון עיקרי הדת, רבי דוד טרני, אחד מגדולי רבני איטליה, הוא אומר שכפפות על הידיים הם אסורים משום יהורה וביזיון. כאילו הוא מתגאה. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות להתנהג כעבד לפני קונו. איך אתה לובש כפפות? כפפות זה גאווה זה. וגם זה דרך של ביזיון, זלזול, כאילו אתה מזלזל בתפילה, תפלל כפפות, תוציא את הכפפות, תשים ידיך זו על גב זו ותתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת, היה ישכר איש כפר ברקאי, כהן היה בבית המקדש של בית שני, שהוא היה עובד בבית המקדש, היה לו כפפות. היה יענו איש, איסטניס, היו קוראים לו בשון הגמרא, היום קוראים לזה אינטליגנט יענו. ואז הוא היה בא מהיפים האלה שיש לנו, היה יושב, והיה בא לבית המקדש ושם כפפות על ידיו. היו אומרים לו, מה אתה עושה? היה אומר, אני איסטניס, נוגע בבהמות, שוחט, פושט את עור הבהמה, מנתח אותה לאבריה, הוא רוצה לעבוד עם כפפות. אמרו לו, זה אסור, זה חוצץ, זה גם לא כבוד לבית המקדש, אתה מראה, או לשון הגמרא, אין גבהות לפני המקום. לא מתנהגים בגאווה לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הקדוש ברוך הוא כולנו אותו דבר, כולנו נכפפים לפניו. לא עברו ימים מועטים, פעם אחת בא השטן, נכנס בתוך המלך, בראשו של המלך. המלך אמר שהגדי, בשר הגדי יותר טעים, גדי זה עז. המלכה אמרה לו, הכבש יותר טעים, בשר כבש זה משובח. בדיוק נכנס יששכר, איש כפר ברכה, לפני המלך. אמר המלך לאשתו, הנה נשאל אותו, הוא יודע בשרים, הוא בקיא בזה, ואת המקדש צולים שם בשר, מקריבים קורבנות, הוא בקיא. תגיד יששכר, מה אתה אומר? בשר כבש יותר טוב או בשר עז יותר טוב? אז הוא אמר, מה בשר עז? עשה כחוויית שלו, מה זה עז? מגעיל, זה אין לו טעם. כבש זה בשר טוב, משובח. אמר המלך, סדר, אתה ניצחת אותי שאני אמרתי עז ואתה אמרת כבש, אבל למה עשית ביד ככה? זה תחתכו לו את היד, תורידו לו את כף היד. זה אמר, מה כף היד, יד ימין, אני עושה עליה קידוש, הבדלה, מיליון איש שומעים אותי, אני איש מפורסם, אני כותב בקולמוס ביד ימין, אני עושה ביד ימין. וזה הלך אצל התליין, נתן לו שוחד, אמר לו שיכרות לו את כף שמאל ולא את כף ימין, קרא את לו את כף שמאל. אחרי חודש היה ליד המלך, מדבר, מדבר ועושה עם הידיים, רואה זה היד שלו נמצאת, מסתכל, רואה שכף שמאל חסר, אומר, אבל אתה כבר שילמת כסף לזה, תורידו לו גם את הימין, תורידו לו את שתיהם. אמרה כתבה את זה, שזה היה עונש, בגלל שהיה עובד בבית המקדש עם כפפות, הורידו לו את כף ימין וכף שמאל, השם הצילנו. כמו שכותב רבנו בהי, רבנו בהי, אתה כמו הדוב מהשינה של החורף התעוררת. כן, רבנו, תשמע רבנו בהי רגע. רבנו בהי עליו השלום, הוא אומר רבנו בהי שאדם צריך להיזהר שכל דבריו יגיד שהקדוש ברוך הוא עושה, תמיד אזכיר שם שמיים על פיו. הוא אומר, היה מעשה לאיש אחד ששאלו אותו, את האיש הזה שאלו אותו איך הפרנסה. הוא היה, האיש הזה היה סופר, מה זה סופר? לא שכותב תפילין ומזוזות, היום גם אלה ברוך השם יש להם עבודה טובה. מדובר באחד שהיה כותב מכתבים, כמו יש לו, זה נקרא לבלר, זה אומן, יודע לכתוב אותיות יפות. אז מי שרוצה לכתוב מכתב למלך, לשר, לשופט, לאבא שלו, לבר מצווה, לחתן, לאיזה ברכה, היה ניגש אליו, הוא גרפיקאי, יש לו ידיים יפות, עושות עובדות אומנותיות עם ציורים, נותנים לו, משלמים לו כמה שקלים, הוא כותב להם איגרת יפה. זו הייתה הפרנסה שלו. פגש אותו חבר ברחוב, אמר לו, היי, מה נשמע, מה עניינים? יופי, בסבא, אומר לו, טוב. איך הפרנסה? אומר, טוב מאוד כל עוד הידיים עובדות. אמר לו, תגיד, טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא נותן בריאות. הרבה אותו יום, רב איתו שיקור אחד, קראת לו את היד. כאן אדם צריך להיזהר מאוד, פעמים מנסים אותו בשמיים, צריך להוציא מילה טובה מהפה. להיזהר תמיד להזכיר שם השם, יגיד, תודה לאל, פרנסה מאיתו יתברך, כל עוד הקדוש ברוך הוא שומר אותי, ימשיך לשמור אותי. כך יאמר, תמיד להזכיר שם שמיים, שהוא מזכיר בשר ודם, תראה מה זה קורה. לכן צריך מאוד להיזהר בזה. מכאן ראינו כפפות בתפילה, בשעת העמידה בעיקר, זה משום יהורה. אגב, לצערנו היום הרבה לא יודעים הלכות תפילה. שולחן ערוך כתוב פירוש. כשאדם עומד תפילה, אם יש לו סידור ביד, תפלל תוך הסידור. אין לו סידור ביד, צריך לעצום שני הלכות. אחד, עיניים עצומות. שתיים, ידיו צריכות להיות ידו הימנית על גב השמאלית, על החזה. ולא הידיים משוטטות, אני ואנה, יד אחת אוחזת בתיבה, והשנייה משחקת שם באיזה רימונים, מסובב בעמונים, מגלגל את הידיים שלו, אסור. צריך שהידיים שלו יהיו אסורות. בשעת התפילה כעבד העומד לפני המלך. ככה לך. אז לכן צריך להיזהר בזה. שבט הלוי מביא, ואת זה עוד פוסקים, שהבח כותב, אל תבואיני רגל גאווה. אבל אם זה חורף, לפעמים אדם מתפלל בחוץ. יש מצוי שלפעמים אדם נגיד נסע למקומות הקדושים, ובשעת העמידה חייב להתפלל בחוץ, והוא סובל מאוד, אז אם הוא יכול, ימתחת את השרבולים של המעיל, אפשר להכניס את כפות הידיים מתחת לשרבולי המעיל, זה מותר. אבל כפפות, ישתדל להוציא אותן. אלא אם כן ממש יש קור אימים והוא חולה, בחולה אנחנו לא מדברים. המדברים באדם רגיל, מזהר לא להתפלל יחד עם כפפות. אותה שאלה נשאלה, עיקרי הדת נשאל לגבי מגפיים. זה מגפיים מיוחדות שהולכים איתם, בפרט בארצות אירופה, שם היה מצוי שלגים, אז הוא לובשים גם מגפיים מיוחדות. מדינם של אלה, אם מותר להתפלל עם מגפיים או לא. כותב עיקרי הדת, הכל תלוי במנהג המקום. אם מנהג המקום נכנסים, גם עם מגפיים לארמונות של מלכים ולפני שרים, אז מותר. אבל אם לפני השר הוא לא ייכנס כך, אסור לו להיכנס כך לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל, אלא יחלוץ אותם וילבש נעליים רגילות בשעת התפילה. וכל תלוי איזה סוג מגפיים אלה, ואם אנשים נכנסים איתם למקומות מכובדים או לא. שבט הלוי נשאל את השאלה הזאת, הוא אומר בדור פרוץ כמו שלנו, שאנשים מתפללים לפעמים בלי בגדים או חצאי בגדים, מותר הלוואי שילבש שם גפיים, העיקר שהגליים שלו יהיו מכוסות. אם לא תגיד לו ככה, ילבש מי יודע מה שיעשה. אז האמת שזה תלוי לפי מנהג המקום, לפי מנהג המדינה. זה לגבי מגפיים. מה רצית שם, מי? כן. נשאלה שאלה, וחבל שלא היית בזמן שחיברו את הגמרא, היית כותב את זה שם, כן, מה אני אעשה? שאלה שאלה לגבי פיג'מה. ללבוש פיג'מה בשעת התפילה, בעמידה, מותר להתפלל עם פיג'מה או אסור? זו השאלה נשאלה. אנחנו לא מדברים באדם חולה, ואדם שהוא חולה, וגם על זה יש שאלה. האם מותר לו להתפלל עם פיג'מה או לא? הלוא הרמב״ם כתב, אמרנו מתחילת הדברים, שיש כמה תנאים בתפילה. אחד מתנאי התפילה, תיקון המלבושים, כך קורא לזה הרמב״ם. שיהיו לו בגדים מסודרים, נעים, מלבוש, גם שיהיה לבוש, וגם המלבושים יהיו בהתאם. אז תיקון המלבושים, פיג'מה, זה לא נקרא תיקון המלבושים. דבר כזה, אדם שנכנס למיטה, אפילו בבית גם לא הרבה מסתובבים עם פיג'מה. זה לא נעים, יבוא אורח או בני הבית, הוא לא מסתובב לידם כל הזמן עם זה. זה רק בשעה שהולך לישון לובש את זה, זה בגד מיוחד לשינה. איך אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים ותדבר אליו ואתה לבוש פיג'מה? זו השאלה. ועוד, כותב הרמב״ם שכן כתוב, השתחוו לאדוני באדרת קודש. מה זה אדרת קודש? בגד יפה, בגד שאתה יוצא החוצה. הרי לדוגמה, אם אדם יוצא בחוץ עם ז'קט או עם חליפה, והוא מתפלל בתוך הבית או בתוך בית הכנסת עם חולצה, זה אסור. וזה לא נקרא השתחוו לשם באדרת קודש. באדרת קודש זה עם הלבוש המלא שלך, הלבוש היפה שלך. זה לא לבוש יפה ומלא, לכן זה בוודאי אסור. אלא מה לחולה, שזה קשה לו כעת להוציא, או שהוא מצונן, או שיש לו איזו בעיה אחרת, או שבקושי הוא עומד, או בקושי הוא מתהלך, ויהיה עליו צער אם תגיד לו להחליף את הבגדים, מותר. אבל לכתחילה, הוא יכול להחליף את הבגדים, גם החולה. נגיד לו שיחליף, ילבש, יש בזה מצווה. אין לו, מה יעשה? אין. הוא לא יכול, מה יעשה אחרת? כן. אותה שאלה יש, לגבי להתפלל יחף, או עם סנדלים בקיץ ללא גרביים. מה הדין? לגבי תפילה יחף. תוספות כתבו שאסור להתפלל יחף לפני הקדוש ברוך הוא. וכן כתב הגאות מימוניות, זה על הרמב״ם. כתב שאסור להתפלל יחף, חוץ מיום תשעה באב, שבו כל העולם יחפים. פללים יחף, אז הולכים גם יחף, מותר. הרמב״ם לא אמר אסור או מותר, הרמב״ם אמר תלוי במנהג המדינה. וככה גם השולחן ערוך הסכים איתו. זאת אומרת, גם אם יבוא אדם וישאל אותי, סנדלים ללא גרביים, מותר לעמוד לתפילה כך או אסור? נעלי בית. מותר להתפלל עם נעלי בית לעמוד עמידה. שיתפלל, אנחנו מדברים על עמידה. מותר להתפלל עם נעלי בית או לא? אדם באמצע הלילה בא לישון, נדידה שנתו, נזכר שהוא לא התפלל ערבית. זה צריך לשלם כנס 100 שקל, שיזכור פעם אחרת להתפלל ערבית בבית הכנסת בזמן שעה קבועה מוקדם. אבל כשנגיד שזה קרה 2 בלילה, אין עניין, אז הוא קם להתפלל, מתלבש. מה עם נעליים? צריך לבוס גם נעליים. עכשיו לא מצא את הנעליים, ילך העיר את אשתו, איפה החבט לי את הנעליים, אז יתפלל עם נעלי בית, מה יעשה האיש הזה? זו השאלה שנשאלה. רמב״ם כתב, תלוי במנהג המקום. אם מאפשרים להיכנס ולהופיע לפני שר או לפני מלך עם נעלי בית או עם סנדלים, או הולכים שם יחף לפניהם, מותר גם להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא כך. אם לא, אסור. היום זה לא מקובל. סנדלים לא תוכל להיכנס. נסה להיכנס להילטון, לשמה, נו, שמי. לא לדיין, נראה להיכנס לשמה, שמי. לא ייתנו לך להיכנס. אם אין לך נעליים כמו שצריך, מצוחצחות, נקיות, תגידו לך לא, חוצה. אז לכן צריך להיזהר. שוב פעם חזרנו, חולה שהוא בבית חולים כמו שהוא שאל, או בביתו חולה, וקשה לו והוא הולך עם נעלי בית, או לפעמים אדם, יש אדם לא עלינו סובל מאיזה בעיה ברגליים, ויש לו מין נעליים מיוחדות שהוא לובש אותם, או את אלה, איך קוראים להם, זה עם כתיפה כזה, עם פלנל כאלה, מבד, עם ריצ'ראץ' כזה, זה מיוחד לו, מה יעשה? הוא סובל מהרגליים, הוא חייב לדבוש כזה, זה משהו אחר, לא מדברים, על זה לא מקפידים, זה כמו נכה או חולה, וזה מותר, אבל אדם רגיל יוצא לפי זה, שאם אדם רגיל נמצא באיזה מקום והוא עם נעלי בית, חייב לדבוש נעליים, ולכן צריך מאוד להיזהר, זה בימי הקיץ מצוי, בכלל יש רעה חולה, בקיץ אנשים הולכים יושבים בשפת הים, שעות על גבי שעות, כאילו זה מותר, לפי הלכה, מותר לא לשבת כל רגע שאדם בזבז ולא לומד תורה, זה עבירה. אז הלך לים, הלך לים, נגיד, הוא צריך ללכת לים, ילך חצי שעה, שעה, ויושב שם 4 שעות, ואז הוא יושב שם, פתאום מגיע הזמן מנחה, וזה פעמים מארגנים מנחה על שפת הים. בלי נעליים, נעלי בית, עם זה, וזה כל זה סיפור אחד גדול, זה בעיה קשה מאוד, 1001 שאלות בהלכה, שלא נותנים את הדעת על זה. זה חייב להיות לבוש מלא. עם לבוש מלא, לא נעלי בית ולא שום זה. זה גם כן שאלה. לכן צריך להיזהר בזה. דבר נוסף יש בהלכה, מה עם הכובע? הכובע הגדול. היום בעוונותינו כבר פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. רוב בני האדם הולכים עם כיפות. פעם לא הולכים ככה. היו הולכים דור לפנינו, אלא הם כובעים. לובשים כובעים. הכיפה הזאת, זה מיוחדת הייתה, ועם חם, מתי שיש זיער, והם מורידים את הכובע, שמים כיפה. אבל אדם היה הולך עם כובע גדול על הראש. שאלה השאלה, אם מותר להתפלל ללא כובע כזה, לפי ההלכה, אסור, צריך להתפלל עם כובע גדול על הראש. היום נוהגים ללכת עם כיפות כך, אז מכירים בזה. אבל בהלכה, יש חילוק בין תפילת שחרית לשאר התפילות. בתפילת שחרית, שיש לו תפילין בראש, אז זה קשה מאוד, עושים את התפילין ולשים עליה את הכובע הגדול. גם הם הכובעים של פעם, גם אותו דבר, היה להם את הבעיה הזאת. אז היו שמים כיפות. אבל בתפילת מנחה וערבית כתוב בפירוש בהלכה שצריך להיות עם הכובע המלא שלו. והוא הדין במוסף. הרי במוסף אין תפילין. בראש חודש, אתה רואה שאין תפילין. חול המועד, וגם בשחרית אין. אז הם מתפלים עם כובע מלא. אבל במנחה וערבית ודאי שצריך. אבל היום בימינו שיש הרבה אנשים ורוב העולם הולכים עם כיפות, מעיקר הדין, אני חוזר ומזכיר את ההלכה, תדעו רבותיי, זה הלכה וזה לא חסידות. אסור לו לאדם להזכיר שם שמיים בגילוי הראש. ומה נקרא כיסוי ראש? שיחסה את רוב ראשו ויראה הכיסוי מכל צד. שמקדימה יראו שיש לו כיפה, מאחורה יראו שיש לו כיפה וגם מהצדדים. אם לא, זה לא יוצא ידי חובה. יכול להיות שיבוא אדם לבית דין של מעלה, יפתחו את הפנקס שלו, יגידו לו, התפללת בגילוי ראש, יגיד אני. הוא ילך יביא עדים את המוכר שמחר לו את הכיפות. הוא אומר, כן, בסדר, זה כיפה של חצי גרוש. זה לא עלי השווה כלום, זה לא נקרא כיסוי ראש. צריך שיחסה את רוב ראשו. אז אל תתפלל במניין הזה. מה זה? מי אמר לך להתפלל שם? תכף נגיע לזה, נגיע, כעת. אנחנו לא מברכים, אנחנו מברכים הכל לפני כן. אנחנו נגיע לזה, כעת. עכשיו יש שאלה בהלכה לגבי נשים, בנות שלא נשואות, הרי הן לא הולכות בכיסוי ראש, בנות שלא נשואות, אם מותר להם לברך בגילוי ראש. תדעו שהאמת אין הבדל בזה, וזה אנחנו בגלות עכשיו. אנשי אירופה לא נהגו בזה, והם כך נהגו באירופה, ועכשיו באו לארץ והם מנהיגו את המנהג הזה. הבנות של כל ארצות המזרח היו נזהרות מאוד מאוד שלא לברך בגילוי ראש. זה דבר ידוע. אצלנו בבית ככה זה היה. בכל הבתים של החכמים ככה היה. ככה היה בעיראק, ככה היה בתוניס, ככה היה באיראן, ככה היה בסוריה, ככה היה בכל המדינות בעולם. הבנות בתוניס זה ידוע. ג'רבה עד היום הם ככה. הבנות היו בבית, לפני שהיו מברכות, שמות כמו כיפה או כיסוי על הראש, ואז מברכות. אסור להגיד השם אלוקנו מלך העולם בגילוי ראש. היום בימינו, כיוון שהן לומדות בבתי ספר ביחד, וזה קשה להם שם, שם הן מתפללות, אז תגיד לבת כזאת, תלבשי כיסוי, יצחקו עליה, היא תתבייש, לכן מעלימים עין. למה מעלימים עין? תדעו שבזה יש מחלוקת. שולחן ערוך, בסימן צדי א' כתב, אסור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש. אחד. שתיים, יש למחות במי שנכנס לבית הכנסת בגילוי ראש. שימו לב את השינוי הלשון. יותר חמור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש מאשר להיכנס לבית הכנסת בגילוי ראש. להיכנס לבית הכנסת זה רק יש למחות, לצעוק עליו רק. אבל לברך זה אסור. אסור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש. וכך כתב רבנו ירוחם, שם הביא הבית יוסף, שזה אסור מעיקר הדין. האמת שתדעו יש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת. אם הזכרת שם שמיים בגילוי ראש מותרת או אסורה. יש שאומרים שרק ב-18 אז אסור, אבל בשאר הברכות מותר. בדעבד, אם אדם, וזה קורה הרבה, לפעמים בן אדם קם בבוקר, הוא לא שם לב, ואז הוא רץ, מתחיל לברך נטילת ידיים, ברך אשר יצר, ברכות השחר, הרבה פעמים זה קורה. והשואל אומר, אין לו כיפה על הראש. פעם היה מעשה אחד, נכנס בית הכנסת מסכן, והניח תפילין וציצית, התחיל להתפלל, אין לו כיפה. התברר שהוא בכלל היום שכח לשים כיפה על הראש. נפל לו בשעת השינה, זה יכול לקרוא לכל אחד. נפל לו בשעת השינה, הוא קם, ולא זה. היה מעשה אחד שגמר את התפילה וחזר הביתה ואין לו כיפה על הראש. מה דינו של זה? האם הוא צריך לחזור ולהתפלל או לא? תדעו, זה יש שאלה. בדעבד, אדם יצא ידי חובה אם יתפלל בגילוי ראש, מפני שזה מחלוקת. אם מותר להתפלל בגילוי ראש או אסור, זו מחלוקת. כמה שזו מחלוקת, ספקה דאורייתא, זה כאן לחומרה, אבל כאן יש ספק של איסור ברכה לבטלה. אם נגיד לו תחזור ותתפלל, אז יש פה ברכות לבטלה, יהיה פה בעיה. לכן אנחנו בדעבד נאמר לו יצא ידי חובה, ברך ברכות, מה שברך עד עכשיו אין דבר, אומרים לא תעשה, תן צדקה, משהו לצדקה שלך כפרה. יש חכם אחד שחלק על זה, הוא הגאון הרב משה פיינשטיין, בספרו אגרות משה, בואי תדעו, זה הרב משה פיינשטיין, היה רב בארצות הברית, נפטר לפני איזה 12-14 שנה, היה ראש הרבנים בארצות הברית, היה בקיא גדול בהלכה. אמריקה כולה, כל השאלות המשונות שיש להם, היו פונים אליו. שם להיות רב באמריקה, לא צריך ללמוד תורה. היה מספיק, יודע את מספר הטלפון של הרב משה פיינשטיין, זה נקרא רב. תצא לדם, שואל אותו מה הלכה, הוא אומר. הוא כתב כמה כרכים של אגרות משה. הוא החמיר מאוד בזה. הוא טוען שאם אדם מתפלל בגילוי ראש, עובר איסור מן התורה. איזה איסור? הוא אומר, כתוב בתורה, רחוקותם לא תלכו. הנוצרים מקפידים להתפלל בגילוי ראש. ואם אדם מתפלל בגילוי ראש, אז הוא דומה לנוצרים, אז ממנה עבר איסור של ובחוקותיהם לא תלכו. הלכה היא, הרמב״ם כתב, שהתורה אסרה עלינו לנהוג בשום מנהג שהגויים נוהגים בו. ומי שנוהג במנהג שהגויים נוהגים בו, בפרט שזה מנהג של עבודה זרה, עובר על מה שכתוב בתורה, ובחוקותיהם לא תלכו. הוא אומר, לכן, אם אדם מתפלל והתברר לו שהוא התפלל בגילוי ראש, חייב לחזור ולהתפלל. אבל מרן רבי עומר חלק עליו, כל החכמים חלקו עליו בזה. גם מרן רבי עומר חלק עליו ואמר שזה לא דומה. למה? וכי זה שהתפלל בגילוי ראש, הוא התכוון להתפלל בגילוי ראש? הוא אפילו לא ידע שהוא מתפלל בגילוי ראש. איך אתה יכול להגיד עליו, איך אני אגיד עליו שהוא עבר על חוקותיהם לא תלכו? מתי שייך להגיד שאדם עובר על חוקותיהם לא תלכו? שהוא עושה את זה בשביל שהגויים עושים. כאן הוא לא יודע שהוא עושה את זה בכלל. אם היה יודע, הוא היה כובש את פניו מבושה באדמה. מה, מי הולך להיכנס בית הכנסת בגילוי ראש ויברך בגילוי ראש? איזה בר דעת עושה דבר כזה? בוודאי שזה לא זה. אז הוא לא עבר על רוחקותיהם לא תלכו, כי אי אפשר לעבור רוחקותיהם לא תלכו כשהוא לא מתכוון. כיוון שהוא לא התכוון, אין כאן את העבירה הזאת. הוא טוען תפילתו תועבה, מדין תפילתו תועבה, זה כמו של עבודה זרה, צריך לחזור לברך. הלכה לא ככה. הלכה שאם בדעבד אדם טעה והתברר לו שהיה הראש שלו מגולה, אז יצא ידי חובה. רק יעשה כפרה, כמו שאמרנו, ייתן כמה. בצל לסיכום, בנות שהן מתפללות בבית, צריך לומר להם, וכך צריך כל אבא וכל בעל וכל ראש משפחה, כל בן יסביר לבנות ביתו. הבנות שבבית לא יברכו אלא בגיסוי ראש. כאלה נשים מקפידות לתהילים ולהגיד זה יצא שכרם בהפסדם, הן לא יודעות שזה עוון. הן קוראות תהילים מגילוי ראש. שמה אתם קוראות תהילים? תקראו סיפורי הופמן, יודע מה, סיפורי לא יודע מי. שמה אתה קורא תהילים? יש שם הזכרת שם שמיים, זה איסור. יש בנות שהן קוראות שמה ישראל עם כל הפסוקים שיש לפניה ואחריהם על השם ייחוד גם. אז תגיד להם, בסדר חביבתי, את רוצה לקרוא, אין לי שום בעיה, שימי משהו על הראש. ככה נוהגים. בשעת הקידוש בבית לא יעשה קידוש עד שייתן לכל בת. כך אפילו מפית נייר תשים על הראש, אין דבר, מותר. שחסו את הראש עם מפית והם יברכו. וכנל ברכת המזון, וכנל כל שאר הברכות. בנות מגיל 12, לפני פחות מ-12 לא צריך להחמיר עליהן. אבל מגיל 12 הם חייבות במצוות. נגיד להם, ככה זה המנהג האמיתי, וזה מנהג מדוקדק לפי ההלכה. בבית הספר יעשו מה שהחברות שלהם עושות. אבל פה בבית, כיוון שהם בבית, זה צנוע עד רבה, זה מוסיף יראת השם, מוסיף זה. בלב אחי, האבא צריך לברך את הבנות שלו בלב שבת. איך הוא יברך אותם? ישימו כיסוי על הראש, וישים את היד שלו על הכיסוי. כי אין לו, לא כדאי שיגע בשערות של הבת בשעת הברכה, הוא אומר, ברכת כהנים, מזכיר שם שמיים. אז שמים כיסוי על הראש, שימו כיסוי מתחילת הקידוש. אחר כך יאמר להם, גם בברכת המזון, שימו כיסוי. ושימו איזו חתיכת בד, איזו חתיכה, איזה משהו מרקמה יפה, ישימו על הראש, וזהו, יברכו. וכן בתפילה רוצות להתפלל, שיתפללו, הן חייבות בתפילה. שיחסו את הראש בשעת התפילה. אסור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש. פשוט הוא. זה הלכה. מה? מה אתה רוצה? מה, אני חולק עליו אתה חושב? מה אתה שואל שאלות כאלה? לא שואלים שאלות כאלה. נו, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. לא, 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 אל תעיר להם. תפלל עליהם שיחזרו בתשובה. עכשיו יש שאלה אחרת, הרהור בדברי תורה. לגבי הרהור בדברי תורה, אם מותר להרהר לגילוי ראש או אסור, הלכה, כך נפסיקה הלכה בגמרא, כך בשולחן ערוך, שמותר להרהר בדברי תורה בגילוי ראש. הוא לא מוציא בפה מהרהר. נפקא מינה, הנה מה שדיברנו מקודם, יש אנשים יושבים ובלים על שפת הים שעות על גבי שעות, או אלה שיושבים בבריכות שחייה יושבים שם, יש מהם גם מחמירים גם בחורף ללכת, אז מחפשים בריכה מחוממת, אז הולכים שם, יושבים שם שעות על גבי שעות, ומרכיבים ומפרקים קבינט מדיני, קבינט כלכלי, מועצת הביטחון, כל העניינים שם, בזבזים את הזמן שלהם. עכשיו הוא רוצה להרהר בדברי תורה, לחזור על איזה משנה, לחזור על איזה פרקי תהילים, ככה בעל פה, בלי להגיד בפה, בלב, לפי הדין מותר. הלכה אפילו ערום, כך מובא בשולחן ערוך, שאפילו ערום מותר לו להרהר בדברי תורה, אבל לא במבואות מתונפות, שני עניינים. זאת אומרת, אם אתה בשירותים או באמבטיה, ודאי אסור. אדם נמצא בתוך סאונה, ודאי אסור. אבל במקום, משל בריכה, או בשפת הים, והוא נמצא שם, אפילו שהוא ערום, אפילו שהוא בגילוי ראש, להגיד דברי תורה בפה אסור, להרהר דברי תורה, אפילו לחזור על השיעור, מה הוא למד היום, כל ההלכות מותר. גם בגילוי ראש. הרבה אנשים שואלים, הם הולכים לישון בלילה. לא בא לו שינה, הוא מתהפך במיטה. תחשוב דברי תורה, מה למדת היום? מה ההלכה הזאת? פעמים נופלת לו הכיפה. אולי מתעצל לחסות לו את הראש, חצי הראש שלו מגולה, אני יודע מה. מותר להרהר בדברי תורה, גם אם הוא בגילוי ראש, גם אם הוא ערום. את רואה בזה, אדם צריך לחשוב דברי תורה כל הזמן. רק מה לדבר, או אם הוא במבואות מתונפות זה עצוב. שירותים צריך להיזהר מאוד. אותו דבר אמבטיה, אותו דבר מקום ששם יש תינופת או זהה, זה אסור. המקום שאין שם זהה, יהיה מותר. זה הדין. לשמוע רדיו, שוב פעם, זה אותו דין. אותו דין. יוצא באמבטיה ובשירותים, לא. שאר המקומות מותר. כן. זה בתנאי שהוא אומר באמת דברי תורה, לפעמים מדברים שם הרבה שטויות, בפרט בלילה. מה? אדם חוזר מעבודה? אני לא שמעתי מהתחלה, סליחה. כן. שאלה מצוינת, כן. יש דבר כזה, דומה. יש הרב חידה נשאל לגבי שאדם חייב להתפנות, תכף נגיע גם להלכה הזאת, חייב להתפנות לפני התפילה. וכמה זה שיעור התפנות? זה עד פרסה. פרסה זה 72 דקות. אם הוא לא יכול לסבול 72 דקות, אז התפילה שלו תפילתו עירה. אבל איך התחילה חייב להתפנות לפני התפילה? נשאל הרב חידה, הוא צריך להתפנות, אבל לא כל כך לחוץ. זאת אומרת, באופן שאם הוא יתפלל בדעבד זה יהיה בסדר. מצד שני, יש כעת מניין, אם הוא לא יתפלל במניין, הוא יפסיד מניין. אז אומר הרב חידה שיתפלל שלא יפסיד את המניין, גם כאן. האיש הזה חוזר מהעבודה, בגדים שלו לא הכי נעים, צריך לפי ההלכה להתקשט עם בגדים נעים. אפילו שהבגדים לא נעים, אבל הרי גם לפעמים בעבודה עושים מניין לפעמים, ועם בגדי העבודה מתפללים שם, גם צבעים וסיידים וטייחים וכו'. אז כיוון שזה לא ביזיון, זה האומנות שלו, נכון שזה לא בגדים של כבוד, אז ואם יעבור המניין, יעבור הזמן המניין, מותר יהיה לו להתפלל, נסמוך על דברי הרב חידה האלה שאמרנו. לא חייב. עכשיו במסכת שבת, נחזור במסכת שבת הסוגיה שלנו בדף יוד, שדיברנו היום לגבי היכון לקראת אלוהיך ישראל. שם הגמרא אומרת ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. מאיפה ראינו שנאמר ויקרא לו השם שלום, השם לשמו שלום. לכן מפה למדו הפוסקים שלא יאמר לחברו שלום בבית המרחץ. אפשר בשירותים, אסור לדבר בלב אחי. בבית מרחץ הולכים ערומים, רואה את חברו להגיד לו שלום, בוקר טוב יגיד לו. הוא עדין אדם, נגיד שהוא סנזר, את הקן העליים, אני לא יודע אם היום נשארו סנזרים, אולי בודדים, אחד ממיליון. אז הוא נוגע בנעליים כל הזמן, ידיים שלא מלוכלכות. אז לא יגיד שלום, קום שלום יגיד מילים אחרות. הוא עדין, להבדיל לנפסי הבדלות, לגוי. לגוי אין לומר שלום. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יגיד לו שלום. יודע, יגיד לו לא חסר. בנון בסוף, לא יגיד באמת. וכן, על זה הדרך, לא יגיד. כי שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום. עכשיו, נשאלה שאלה. האם מותר להגיד שלום לאדם שהוא בגילוי ראש? לפני שאני אגיד לו שלום, הוא עונה שלום שלום. הוא אומר לך שלום בחזרה. אז מה, אתה גרמת לו שהוא יגיד, ככה יש רוצים להגיד, אומרים שאל תאמר לאדם כזה שלום, כי הוא בגילוי ראש, הוא יזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. נוהגים בזה יותר, למה? כי זו מחלוקת אם זה שמו של הקדוש ברוך הוא, או זה כינויו של השם יתברך. הרי מותר למחוק את המילה שלום. פרט אלה, שלום עכשיו, אז מה זה שלום? שלום זה גם גימטריה עשיו, גם כן יוצא שלום. אז תגיד לי, זה שמו של הקדוש ברוך הוא? תלוי מי. אז מה, יש כל מיני, זה לא חסר. יש, היה גם רשע אחד, מה שמו, קראו לו שלום עליכם. איזה לץ אחד סופר של החברים של הרשעים האלה. אז אתה תגיד לי שזה שמו של הקדוש ברוך הוא? שם של רשע. היה פה רבי יוסף ידיד הלוי, הרב בדין של השכונה הזאת, הרב בדין של ירושלים. היה פה לפני 80 שנה, הוא היה רב השכונה, רב השכונת הבוחרים. הוא עליו השלום פעם היה צריך לנסוע את תל אביב. תל אביב כולה הייתה אז שני שכונות, נווה צדק ונווה שלום. זה הייתה תל אביב. היא נוסדה בהתחלה על ידי אנשים צדיקים. עכשיו אלה באו ואומרים שהם בנו אותה, הם יזלו אותה, שקרנים, משכתבים את ההיסטוריה. בנו אותה אנשים צדיקים. אז זה היה רב יוסף הלוי, והיה איתו עוד חכם אחר, שכחתי את שמו, שני רבנים, הם יסדו אותה, היו אנשים יראי שמיים שם מתפללים, גרים. אחרי זה התחילה תל אביב לאט לאט להתרחב, היו שם מסביב, הכל כפרים ערבים, היה כל תל אביב בנויה הייתה על אדמות של ערבים. קיצור, הוא הלך שם לבקר בתל אביב, היה צריך להגיע כתובת של איזה חכם, שהרחוב הוא רחוב אחד העם. הוא שאל מי זה אחד העם, הוא לא זרע שעמר, ודאי, כתוב בתורה, כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבטא עלינו אשם, זה מתאורייתא הוא רשע, זה אין ספק. טוב, הוא נסע לשם, נסע לתל אביב, עכשיו צריך לחפש את הכתובת, מוניות לא היה, אנשים אין, אז הוא הולך ברחוב, הוא פחד להגיד אחד העם, אפילו שזה לא שמו, זה שמו של הספר שלו, עם מה שמו. היה אחד מנדלי, הוא מוכר ספרים, אחד זה אחד העם, והשלישי זה הרשע, שהיה פעם על 10 שקל. תראו, אלה היו רשעי רשעים אלה. אנחנו לא סתם מזכירים אותם. היה, הם למדו בישיבת פולוז'ין, שלושתם. היו בקיאים בכל התלמוד, ישר והפוך. הוא הרשע על 10 שקל, זה שמו האמיתי, אני לא רוצה להזכיר את שמו. זה הרשע, זה היה בקיא בכל המדרשים שיש, ישר והפוך. יש מדרשים שלנו, אין אותם, היה בקיא בהם עד הסוף. והם היו, בתוך הישיבה, היו מחללים שבת. פעם אחת ראש הישיבה, בצהריים, פגש אותם, שלושתם, מעשנים סיגריה, בתוך הישיבה, ביום שבת, לגמרה פתוחה. אמר להם, מה אתם מעשנים? אז אחד אמר, אני שכחתי שהיום שבת. השני אמר, שכחתי שאסור לעשן, מתוך הרגל. השלישי זה הרשע של 10 שקל. אמר, שכחתי לסגור את התריסים. אמר, שלושתם יהיו רשעים, אבל זה רשע יותר גדול מכולם. אמר, זהו, אז אלה הרשעים האלה. אז איך הזכיר את שמותיהם? אמר, איפה זה רחוב אחרי כמעט שכב? אף אחד לא מבין. רחוב אחרי כמעט שכב. לא יודעים מה זה כמעט שכב, מי זה כמעט שכב? כל אחד, אחד עושה לא יודע, אחד מושך בכתף, אחד מושך בזקן, אחד מושך בעין, והוא מסכן, הסתובב שם יותר משעה, עד שפגש אותו יהודי, שהוא ירא שמיים, חכם, שמע אותו, אמר לו, אני יודע, בוא אני אראה לך, והראה לו איפה זה רחוב אחד העם. מעט שכב, אחד העם את אשתך. זה כמה רשעים אלה, אפילו את שמותיהם, היו נזהרים, לא להזכיר אותם. אז עכשיו אחד כזה, אתה אומר לו שלום, אחד כזה בכלל אסור לומר לו שלום. תגיד לו, אין שלום, אמר השם לרשעים, שילך ולא יחזור, יהי רצון. אלה מסיתים ומדיחים, כמו אלה הרשעים ממח שמם, באים לכותל המערבי ומחללים את שריד בית מקדשנו. לא מספיק, יש חרון אף על עם ישראל, הרוגים בתאונות דרכים, כל שבוע 10 הרוגים. חיילים בלבנון נופלים, צרות מבית ומחוץ, בבתי חולים. זה עוד באים אלה הרשעים להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אנשים ונשים ביחד באים לשיר בכותל המערבי. אלה משורש נחש יצא צפע. אלה הערב רב של הזוהר. זה הזוהר, דיבר עליהם. כתוב בספרים עליהם, מי יודע. השם יציל אותנו מהם. אז עכשיו יש שאלה, אם מותר לומר שלום לאחד כזה, אמרנו שזה ספק ספקה. ספק עם שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כי יש אומרים זה לא שמו אלא כינויו. עוד יש ספק אחר, שיש אומרים שמהדין להזכיר שם שמיים בגילוי ראש מותר. אז מטעם זה אפשר להכיר. עכשיו בנצרך לנקבב, נסיים בזה. נצרך לנקבב אסור לו להתפלל, גם כן משום היקון לקראת אלוהיך ישראל. זה גמרא ממסכת ברכות דף כף ג', ויש שני טעמים שם בגמרא. טעם אחד, היקון לקראת אלוהיך ישראל, צריך אדם להכין את גופו לפני שהוא מתפלל. טעם שני, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. ככה אמר בקהלת. מה זה שמור רגליך? רמז, סלמה דיבר בלשון נקייה. שמור רגליך, כוונה תתפנה לפני שאתה הולך להתפלל. אז מכאן למדנו. והגמרא אמרה, אם אדם מתפלל והיה צריך, תפילתו תועבה. אמר רב ששת, עד כמה, עד פרסה. אם תוך 72 דקות הוא לא יכול, אם הוא יכול לסבול 72 דקות, אז זה לא תועבה. אבל אם תוך 72 דקות הוא לא יכול לסבול, תפילתו תועבה. מה נפקא מינה? צריך לחזור ולהתפלל אחר כך. אם הוא התפלל ותוך 72 דקות לא היה אפשר לסבול, אז כשהוא התפלל הוא הרגיש, אז התפילה לא הייתה בסדר, נעשתה בעבירה, הוא לא יצא איזה חובת תפילה. צריך אחרי שיתפנה לחזור ולעמוד ולהתפלל. עכשיו לכתחילה, הוא יודע שהוא צריך שירותים, אבל אפשר לסבול. האם מותר לו להתפלל או אסור לו? או נאמר לו לך לשירותים, פה יש מחלוקת. הרמב״ם אוסר, אומר אסור להתפלל, לך לשירותים אפילו שאתה יכול להתאפק עוד. והתאפק, כתוב והתאפק המן, עוד חודש יש לו יורצי, אסור לו להתאפק המן, שהוא יתאפק, אתה אל תתאפק, לך לשירותים. אבל יש חולקים על הרמב״ם ואומרים צריך התחילה, אם הוא יכול שיחכה פרסה, יכול לחכות אז יתפלל. מה נפקה מינה? מה שהוא שאל מקודם, הוא רואה את מניין, זה מניין היחיד שיש, הוא יכול להתאפק עוד פרסה. אז אומר הרב חידה, אם אתה יודע שאם אתה תלך לשירותים כעת תפסיד תפילה בציבור, תפלל בציבור, אבל בתנאי שאתה יכול לעמוד 72 דקות. אם לא יכול לעמוד 72 דקות, עכשיו אם זה שייך גם בין קטנים או בגדולים, בזה גם יש מחלוקת. יש אומרים שבקטנים יש יותר כולה, וכל זה מדובר בגדולים, שזה ממש דבר שהוא גם מטריד וגם זה נקרא תינופת. אבל לגבי קטנים זה רק מטריד, זה קצת מציק לאדם. אז אם כן, בכל אופן, כדי שאדם יעשה תפילה כמו שצריך לכתחילה, יעשה הכל כדת וכהלכה, שלא יהיה זה. כן, אנחנו חזור לפרק פעל, באיוב. אומר איוב, וימנע מרשעים אורם. מה זה וימנע מרשעים אורם? אומר הגמרא, שאור שהיה ששתמי בראשית, היה אדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. רבי מאיר אומר, תראו מה זה אור. אור זה לא רק אור פיזי שאנחנו חשים אותו, אור זה ידיעת דבר. רבי מאיר אומר, מפני מה נשתנו בני האדם? בשלוש דברים משתנה האדם: בקולו, במראהו ובמחשבתו. הרי הגמרא שואלת, איך סומא לא עלינו אדם שלא רואה, איך הוא יודע מי זאת אשתו או לא אשתו? לפי הקול הוא יודע. הקול זה מזהה, אחד הדברים לזהות את האדם. כמינה היום גם יש כאלה לקבל עדות דרך הטלפון, אם זה מועיל או לא מועיל. או להעיד בבית דין על סמך איזו שיחה שהייתה דרך הטלפון. איך אתה יודע שזה הוא וזה לא מישהו אחר? לפי הקול. הקול, יש בקול סימן. הקול זה נקרא סימן. שלושה סימנים אפשר לזהות האדם, הגמרא אומרת: בקול, במראה, בצורתו, ובדעת, זה השקפה, זה שכל, זה הבנה שלו. יש מסופר שבא רבנו חיים בן עטר פעם ראשונה בטבריה, הוא היה בן 45-46 בערך שנה שנתיים לפני פטירתו. הוא בא לטבריה והיה שם רבנו חיים אבו לעפיה, ראש הרבנים בטבריה, יושב בבית המדרש שלו ולמד תורה, והיו לומדים גמרא. סביבו היו 80 תלמידים, והנה הייתה איזו קושיה בגמרא, פלפלים, ברבי חיים בן עטר נכנס, לא זיהו אותו, יהודי, יהודי נראה מחוץ לארץ בא, ועם עוד כמה אנשים דיוו אותו, הוא ישב שם בין האנשים. הייתה קושיה וניסו לתרץ, הרב דחה את התירוץ, עוד תירוץ הרב דחה, פתאום רבי חיים בן עטר אמר תירוץ. זה היה תירוץ ממש אמיתי לאמיתי. קם רבי חיים בן עפיה ואמר, הוא היה זקן מאוד, בן 90 וכמה, מי זה שאמר את התירוץ? הוא אמר, זה האיש אמר. אמר לו, אתה רבי חיים בן עטר? אמר לו, איך ידעת? אמר, אני מכיר את הספר שלך, זה סברות רק של רבי חיים בן עטר, מה שאתה אמרת עכשיו. זאת אומרת, אפשר לזהות אדם לפי נוסח הדברים, לפי השקפה, לפי איזה הבנה בלימוד, שראה מה זה חוכמה הייתה להם. יודע, זה אורגינל תירוץ, רק רבי חיים בן עטר יכול לתרץ תירוץ כזה, לא מישהו אחר. ואז התוודאו אחד לשני. אז זה אומר רבי מאיר, שלושה דברים שינה הקדוש ברוך הוא את בני האדם אחד מהשני, כדי שלא יהיו רמאים. למה? אחרת, אם היו דומים אחד לשני בכל, יכול אחד דרך הכל לזייף לרמות השני. או אם היה מראה של אחד דומה לשני, היה כפיל שלו, הולך לבנק, מציג תעודת זהות ולוקח את כל הכסף, שודד כל הבנק, מה יהיה אחר כך? אותו הדבר אם היה הדעה של אחד כמו השני, אחד מחליט איפה להחביא את הכסף, הוא יחשוב בדיוק כמוהו ויגלה איפה את כל המחבואים שלו, אז כל אחד ידע את המסתורים של השני. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לכל אדם דעה שונה, מראה שונה וקול שונה. וימנע מרשעים אורם, בגלל הגנבים, בגלל השודדים והרמאים. עוד 10 דקות אתה. אחר כך אמר, תתהפך כמו חותם. מה זה תתהפך כמו חותם? אמרו רבותינו, מכאן שאדם שקוברים אותו, לא עלינו, לא עליכם, צריך להלביש אותו בגדים. אסור לקבור מת ערום. צריך לעטוף אותו בתכריכים ולקבור אותו. שנאמר, תתהפך כמו חותם. מפני מה? שהמתים לעתיד לבוא קמים עם הבגדים שלהם. אז אם כן, אפילו שהבגדים האלה מתפוררים מיד אחרי כמה ימים, אבל כשהוא קם, יקום עם המלבוש. הגמרא אומרת, עתידים צדיקים, בחשמו, עתידים, עוד חודש, פורים, לא עכשיו, עתידים הצדיקים שיקומו בלבושיהם קל וחומר מחיטה, ומה חיטה שנקברה ערומה יוצא בכמה מלבושים, צדיקים שנקברו בלבושיהם על אחת כמה וכמה. רבי יוחנן אמר לתלמידיו שימות יקברו אותו לא בגדים לבנים ולא שחורים, אלא בינוניים. אמר, לבנים לא, שחורים לא, שמאזכה ויהיה בין הצדיקים, אז איך אני אהיה שם בגדים משונים? לבנים לא, שמלא אזכה, חס ושלום, והוא יהיה בין הרשעים, אז יהיה שונה מהם, לכן יהיה בגדים בינוניים. ככה אמר רבי יוחנן. בא רבי יוסיע ואמר, וגם בגמרא שלנו כתוב רבי ירמיה, ואמר, אני אדרבה ואדרבה, תלבישו אותו בגדים לבנים, חפותים, יענו קשורים עם כפתורים, ואהבו מסנאי ברגליי, ואהבו חוטרה בידי, זאת אומרת עם נעליים, ועם מקל ביד. למה? אין אתם משיחה, אני מעצד. כשיבוא המשיח אני צריך לרוץ, אז אם לא תשימו לי נעליים, איך אני ארוץ אליו? אז וגם יהיה מוכן. ואיפה קברו אותו? שורה ראשונה, ליד הכביש, כביש הראשי, שהוא יהיה הראשון שהמשיח יבוא, יצא. ככה רבי ירמיה אמר, האמת רבי ירמיה קבור בטבריה. למה אמר כך? בגמרא שלנו כתוב שהמשיח, התחנה הראשונה שלו תהיה טבריה, שם יתגלה. ככה אמר גם הזוהר הקדוש, שהמשיח עתיד לבוא בארעד הגליל. למה טבריה דווקא ולא עיר אחרת? שסנהדרין שגלו, גלו מירושלים. 10 תחנות, 10 גלויות גלו סנהדרין. הגיעו אחרי זה ליבנה, אחר כך לאושה, לשפרעם, עוד פעם חזרו לשפרעם. תחנה העשירית הייתה עיר טבריה. משם יבוא המשיח. שם יבוא לירושלים. טבריה, כביש טבריה, ירושלים. עוד לא ידענו אם זה דרך הבקעה או דרך יוקנעם, זה מסתם מה שיודיעו לנו אחר כך. אז הוא יבוא משם. אז רבי ירמיה קבור ליד קבר רבי מאיר, שם על הכביש. זה כביש ראשי, כן? זה כביש בין עירוני זה. הוא קבור שם. כותב הרב רפאל אוחנה, יש לו ספר טובת מראה, מביא מדרשים שכל התנאים שנקברו בטבריה נקברו עומדים. מת, קוברים אותו שוחט. אבל התנאים, כל התנאים שנקברו בטבריה, כמו רבי מאיר, כמו רבי ירמיה, כמו רב כהנה, וכן רבי יוחנן בן זכאי, וכל הצדיקים שקבורים שם, קבורים עומדים. למה? שהמשיח עתיד לבוא לשם. ואז הם צריכים להיות מוכנים. מוכנים, איך שהמשיח בא מיד, הקבר נפתח והם יוצאים. אז יוצאים ישר והולכים, לכן אמרתי, תהפך כמו חותם. עוד דרשה הגמרא, וירא אלוהים את האור כי טוב. מי זה? זה הצדיק, שנאמר, אמרו צדיק כי טוב. אז האור כי טוב, זה הצדיקים, הם טובים. שכה הגמרא ואומרת, עין של רשעים תלויה. יש בתהילים, יגמור מרע רשעים, ותכונן צדיק רשעים, כתוב רשים. העין תלויה בין השורה העליונה, בין השורה התחתונה, באמצע. למה העין של רשעים תלויה? אומרת הגמרא, תוציא את העין, יהיה רשעים. יהיה רשעים, לא יהיה רשעים. מה העניין? כל מי שיש, נעשה רש למטה, נעשה רש למעלה. ויש רבי יעקב על התורים כותב הפוך, כותב, כל מי שנעשה ראש לפה, ראש מבחינה חילונית, לא קדושה. נעשה רשע למעלה, אין אדם נעשה ראש פה, אלא אם כן בכוונה נעשה רשע למעלה. לכן כתוב ראש, כאילו תקרא את זה ראש, לא תקרא את זה רשע. אחר כך גמרא ממשיכה, ואם כן לא יכתוב בכלל את העין, למה כתב עין ועשה אותה תלויה? מפני כבודו של דוד ונחמיה.
דוד המלך היה מלך של ישראל, דוד המלך היה לו שונאים גם, אתה תכתוב עליו דבר כזה, לכן עשו עין באמצע. אמר אחרי זהו, זרוע רמה תישבר. אמרה הגמרא מכאן, כל המרים יד על חברו, כל המרים יד על חברו תקצץ ידו, שנאמר זרוע רמה תישבר. שם הצילנו. אני צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. שמובא בספר חסידים שמעשה היה באחד שפעם אחת באו לקבור איזה מת, פתחו את הקבר, חפרו, נפל הכותל בין הקבר של המת הזה למת שהיה לידו, והוא מת לפני 5 שנים, וראו כל הגופה שלמה חוץ מיד אחת שהייתה רקובה. לא הבינו מה זה. בא אליהם בחלום ואמר שפעם אחת הוא סתר ביד שלו לאיזה תלמיד חכם, הוא היה צדיק, לא היה לו שום עוון, רק פעם אחת מישהו הרגיז אותו, איזה צעיר תלמיד חכם, סתר לו ביד, אותה יד בר מינן תרמניאלה. כל הגוף שלו היה שלם, חוץ מהיד הזאת שנרכבה. הוא אמר, זו הרמה תישבר, אדם צריך להיזהר, השם ישמור. קבל עליו שלא ירים יד על חברו בשום פנים באופן. היה פעם בישיבה, חמיד הצדקה, עליו השלום. תלמיד, צעיר, בן 13-14, קורא, תיקת השני. בוא, עשה מזה רעש גדול. אמר, עכשיו אסור לך להצטרף למניין, מה עושים? מה עושים? אסור להצטרף למניין. הושיב בית דין, הביא 3 רבנים בישיבה, הושיב בית דין, אמר לו, נו מה אתה אומר? אומר, אני מתחרט, תחרט, תוציא נעליים עכשיו, ותגיד וידוי. עשה מזה רעש, יפסיקו לדקות. הוציא את הנעליים, עמד, אמר, וידוי שלם, אמר, עכשיו תגיד, אני מתחרט, אמר, אני מתחרט, עשו לו עצרה, עשו לו עצרה, אמר, עכשיו, וסר עוונך, וחטאתך תכופר, הלך יותר, אל תרים יד על חברך. מאותו יום, ואתה מה, מה אתה צועק? ואותו יום, ואותו יום, הפסיקו כבר לזה. זה כך צריך, שידע שלא לזה. אומר, נסיים מן הפסוק האחרון. אמר, תשלח ברקים וילכו, מה זה שלח ברקים וילכו? מי אלה ברקים? אלה המלאכים. מה המלאכים? כתוב בדניאל, וכמיץ ויה עבד בחיל שמיה. פירושו, הקדוש ברוך הוא לפי רצונו עושה עם צבא השמיים. אלה המלאכים. מה פירוש מרצונו? המלאכים מה הם? אנחנו לא יודעים מה הם. מלאך יכול להתהפך לכל צורה שתרצה. כמרה אומרת, פעמים שהמלאכים אש, שנאמר משרתיו אש לוהט. פתאום המלאך אתה רואה אותו רוח, עושה מלאכיו רוחות. פתאום אתה רואה אותו לפיד, שנאמר הוא מראיהם כמראה הלפידים. פתאום אתה רואה אותו ברק, שנאמר תשלח ברקים וילכו. פתאום אתה רואה אותו שרף, זה יותר מאש. שרפים עומדים ממעל לו. אצל אברהם אבינו באו בדמות אנשים. אצל לוט באו בדמות מלאכים, שנאמר ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. רש"י אומר שמה, הלא מקודם הם היו מלאכים, אז זה שני אנשים. אלא אצל אברהם הם באו בדמות אנשים לכבודו של אברהם. אבל אצל לוט לא הראו לו אנשים, אלא באו בדמות מלאכים. רוצה המלאך איך שאתה רוצה, הוא מתהפך. אומר את הגמרא, תעשה אתה את רצון השם, המלאך מה שתרצה, איך שתרצה, הוא יתהפך לטובתך. אתה בידך כל המלאכים כולם, והוא שתעשה את רצון השם. השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו. ברוך אדוני לעולם, אמן, אמן.